יופי, זה ערב טוב. יופי שאתם עוד כאן. זה לא קל, נכון? זה לא קל. להיפגש עם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, החיים שלנו. זה נראה דבר כל כך פשוט, זה באמת פשוט, אבל זה לא קל. כמה מילים של הערכה לתרגול שלכם. השם של השיחה הערב זה פפנצ'ה. פפנצ'ה זאת מילה בשפה העתיקה, ההיא, סנסקריט, פאלי. באמת שאני יודעת, זו אותה מילה כרם משתהם?
פפנצ'ה.
אז אנחנו בניב הפאלי, למי שמדקדק, פפנצ'ה. זאת מילה שהיא קצת, היא תמיד מזכירה לי אונומוטופיה כזה, של הצליל בתוך המילה כבר מחביא את, את המשמעות שלה. באנגלית קוראים לזה proliferation, זה איזושהי תפיחה, התפחה, הגזמה, זה כמו שמרים שגדלים, גדלים, גדלים, נגיד. וזאת אחת הדרכים לתאר את מה שקורה לכולנו, לכולנו כבני אדם, בתודעה שלנו. תלוי מתי, תלוי באיזה אופן. יש את הפריבילגיה בריטריט מיוחד כזה, בריטריט שהדגש שלו הוא באמת על הלימוד של הדרשות, להיכנס באמת עוד יותר ללימוד בלי להתנצל יותר מדי. וזה... אותי באופן אישי זה מאוד מעניין להבין את המנגנונים שאותם מסביר האדם הזה, הבודה, לפני 2600 שנה, איך הדברים עובדים, מה המנגנון שם של השעון הזה, שאנחנו קוראים לו אני, כדי להבין איך זה עובד, כדי להבין איפה אפשר לשנות, כדי להבין איך אפשר להשתחרר. אז אני רוצה להתחיל בעצם בציטוט של מרקוס אורליוס. מרקוס אורליוס היה קיסר, היה קיסר רומא, הוא היה גם אחד הפילוסופים הסטואיקנים. 160 הספירה, כן, איזה, זאת אומרת, שנת 160 הספירה, איזו מאה זאת? שנייה? אני לא יודעת, אוקיי. אז מאה שנייה. וזה ציטוט שיש לי על המקרר, עם תמונה, עם ציור כזה, שהוא מזכיר קצת, מי שמכיר את אשר, זה ציור כזה של, אוקיי, מראים שתי דמויות מצוירות, עומדות משני צדדים של מין איזה ריבוע כזה, שהאיש שבצד ימין, שהוא מסתכל על מה שיש בתוך הריבוע, הוא רואה שלושה פסים, שלוש קורות כאלה. האיש מצד שמאל, שהוא מסתכל על מה שיש בתוך הריבוע, הוא רואה ארבע. אוקיי? משהו באופן שזה מצויר. ורואים מין בועה כזאת יוצאת מהאיש בצד ימין, שהוא צועק שלוש, והאיש מצד שמאל צועק ארבע. No, four, כזה. ואז הציטוט של מרקוס אורליוס. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perception, not the truth. כבר ככה, אני חושבת, שם אותנו על ההתחלה במקום מאוד מעניין, שבעצם קורא תגר, תגר או תיגר?
תי.
תי. קורא תי. גר. על התפיסה שלנו. על האופן האוטומטי הזה, שבו התפיסה מכתיבה את החוויה. Everything we hear is an opinion, not a fact. ממש ממש חשוב לזכור. פעם באה שאתם נקלעים בארוחת החג. ויכוח בין כמה דודות. An opinion. Okay. Everything we see is a perception, not the truth. שזה כבר אולי אפילו עוד יותר מאתגר. כן, מה יש לנו לסמוך בעולם כל כך מטעטע שכזה, אם לא על החושים שלנו? הרי החושים שלנו הם האופן שדרכו אנחנו יודעים את העולם. הראייה, השמיעה, הטעם, המישוש, הריח, ומה שנקרא חוש המים, בתפיסה. ומסתבר, וואלה, גם כיום, שזה לא המכשיר הכי מדויק, זה לא הכלי הכי טוב, כדי, מה? כדי לקלוט באמת את מה שקורה לנו, לאנשים אחרים, לעולם. לפעמים נראה לי שפלטו אותנו כאן על על החיים האלה, כן? עם לא רק בלי הוראות הפעלה, אלא עם סוג של טוויסט כזה, כמו המשחק הזה פרה עיוורת, שקושרים את העיניים, מסובבים, 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 ויאללה, לצאת מהמבוך. אז אנחנו גם קשורי עיניים, אנחנו גם עם סוג של סחרחורת כזאת, עם הסיבוב הזה, אנחנו גם בתוך מבוך, אבל מה? אפשר לצאת ממנו. אפשר לצאת ממנו. וזה שאנחנו נתקלים ישר בקיר, זה לא אומר שזה סוף הדרך, זה לא אומר שזה dead end. זה רק אומר שעכשיו הסיטואציה אומרת לעשות משהו חדש, משהו אחר. כל כך הרבה בלימוד ובתרגול מסתובב סביב ההבנה העמוקה הזאת של הקשר בין התפיסה, בכלל מה זו תפיסה, ובין החוויה הכי פרטית שלנו, את עצמנו ואת העולם. אז היום כשקראנו את הסוטה של הדרשה לברהמין אונבה, כן, אז קרן הזכירה את הסילופים. אפשר להגיד אולי שזה עוד תרגום של פפנצ'ה. יש את הסילוף של מה שנקרא תפיסה, בפאלי זה סניה, התפיסה. מי שזוכר או לא זוכר, יש את הדוגמה של האפצ'י של קרן, בגיא הארס, יש את הסילוף של זה בגללי הוא קם, נגיד. יש את הסילוף של מה שנקרא תודעה, okay? שזה כבר ממש הפפנצ'ה. אולי לא הייתי צריכה לעשות ככה או לעשות ככה, ואז מגיע הסילוף של ההשקפה, זה אומר משהו עליי, זה אומר משהו עליו, זה אומר משהו על העולם. אוקיי? אנחנו מתחילים, ומתחילות לראות את הקשר בין המוני סילופים שקורים אצלנו בפנים. עכשיו, בעצם מה שקראנו בדרשה, אני רוצה לקחת חלק קטן מאוד מתוך הדרשה וככה לפתוח אותו ולהעמיק בו. והחלק הזה מדבר על המפלט של התודעה ששטופה בפפנצ'ה. מה המפלט שלה? תשומת הלב. אז דווקא לא על תשומת הלב בשיחה הזאת, אלא על המהות של הדבר הזה. מה זאת אומרת תודעה שהיא בעצם, היא בעצם, מעצם ההגדרה שלה, רואה לא נכון, מבינה לא נכון, תופסת לא נכון. מה קורה שם במכניזם הזה, שלנו כבני אדם, שכל כך מסתלף, כן, תזכרו, הדימוי הזה איכשהו בשבילי הוא נורא חזק, אני אומרת, יכול להיות ששיחקתי במשחק הזה פעם, יש לי חוויה כזאת של הדבר הזה, אני לא יודעת, אבל זה קושרים עיניים, מסתובבים, ואין לנו לגמרי, איבדנו לגמרי את חוש הכיוון. אז אני רוצה להביא ככה נקודות מתוך כל מיני דרשות וכל מיני סוטות קצת ככה ולקשור יחד את החוטים של המנגנון הזה. אחד המושגים המרכזיים והכי עמוקים ובעצם ידוע כמושג שבזכותו הבודה השתחרר, זה מושג שנקרא התהוות מותנית. זאת אומרת, המושג הזה מקפל בתוכו הסבר מאוד מעניין על איך הדברים קורים, מה, איך דבר מוליד דבר, איך דבר מוביל לדבר, איך דבר יוצר דבר, זה שרשרת של, זה תלוי לפי איזה דרשה אנחנו מסתכלים, אבל בוא נגיד שרשרת של 12 חוליות, שאני רגע לא, אוספת שלוש מתוכן. וחוליה אחת, הראשונה שאני אספתי מפה, סליחה, מדברת על הקונטקט. זאת אומרת, ממש כמו בדרשה שקראנו, מה שנקרא דלתות החושים והמגע שנכנס אלינו, העולם שנכנס אלינו דרך דלתות החושים. מהן דלתות החושים? די? כולם נגדנו? דלת אחת? אוקיי, אוקיי. יופי. ואז נוצר מגע, פסה בפלי. נוצר מגע, נגיד צורות. מגע או על האור, כן? נוצר מגע בין העולם לבינינו. המגע הזה מיד, באופן מיידי, בהבזק של רגע, כמה זמן נמשך רגע? יוצר את מה שנקרא ודנה. הוא יוצר פילינג טון, נעים, לא נעים, או ניטרלי. כאילו, לא זה ולא זה, בוא נגיד.
ודנה.
ודנה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו שותים כוס מיץ תפוחים, טעים, מתוק, אוקיי? בלוטות הטעם, ויש מיד, מיד את החוויה הזאת של נעים. נגיד אם אנחנו מאוד אוהבים, אם אנחנו אלרגיים לתפוחים או לא סובלים תפוחים, אין לנו הפוך. אותו משקה בדיוק יגרום לנו ללא נעים הזה, אוקיי? החוליה השלישית, ושוב תזכרו, אני לקחתי את זה לא מההתחלה של ה-12, לא שיש התחלה כי זה מעגלי, אבל בוא נגיד, פילחתי חלק. אז המגע, הוודנה, ומשם נוצרת הסניה, הפרספשן, התפיסה, אוקיי? זאת אומרת, סוג של הבחנה, מה זה? זה מה שזה. כן? שזה בעצם נולד בעקבות הפילינג. כן? זה, יש לי חוויה חושית, ואז יש לי תפיסה לגביה. כן? חוויה חושית מיד, באופן אוטומטי, כן? התהליך הזה הוא אוטומטי לגמרי. חוויה חושית מיד, באופן אוטומטי, מייצרת את התפיסה שלי. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? לקלוט את הדבר הזה, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, איך הוא גילה את זה, משהו ככה, וואו. אבל יש פה עניין, כן? זה לא רק מעניין פילוסופית, את מי שזה מעניין. יש פה פתח, כן? לחופש. מסתבר שהפפנצ'ה הרבה פעמים מתחילה, כן? בין שתי החוליות האחרונות האלה, בין הפילינג טון, שלנו, נעים, לא נעים, או לא זה ולא זה, ובין הפרספציה שלנו את הדבר. ומה עוזר לזה להפסיק להיות פפנצ'ה? מה המפלט? מה המפלט? מה אם
זה
לב? בדיוק, שמזה עם תשומת לב. תשומת לב, כשאנחנו שמות או שמים לב לרגע רגע מה קורה איתי עכשיו, משהו באוטומט הזה מתחיל להירגע, עד כדי כך שהוא יכול ממש להיפסק. ומסתבר שבכתבים יש, הם ממש ירדו לעומק העומקים של זה, ויש לנו חמישה סוגים שונים של פפנצ'ות. זה מילה זאת, נשאר מסביר את הכל. יש לנו פפנצ'ה שמבוססת על קרייבינג. נקרא תנהה פפנצ'ה, השתוקקות, תנהה פפנצ'ה, מבוססת על קרייבינג. האמונה שלנו הזאת היא התפיסה שמשהו או מישהו יכול לתת לנו סיפוק מתמשך, יציב, gratification לתמיד. ואז אנחנו רוצים ומחפשים את זה שוב ושוב 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 בעולם. ואנחנו יוצרים טילי טילים של דברים בסוף כל פאנצ'ה, על משהו שהתחיל מאוד מאוד בקטן. יכול להיות שזה מה שעשיתי לכם עכשיו עם הדוגמה של הכוס מיץ תפוחים. לא יודע, maybe. יכול להיות שיש איזה אימג' מנטלי שעולה, ואז אנחנו מתחילים להתכתב איתו. וואו, זה יכול להיות כל כך נפלא. ואם אני רק אשיג את הדבר הזה, ואז אנחנו פה מתחילים לחשוב מתי סופר פתוח, ומתי אפשר להתגנב, ומתי ואם, ואני אקח את הרנק, אני אגיד. קיצור, פפנצ'ה שלמה, אתם מתחילים לראות את ההגדלה של הדבר הזה בשביל לספק איזושהי אמונה נאיבית, שהדבר הזה ייתן לנו עונג אינסופי. בתכלס תכלס של הדברים, כמה זמן עם יד על הלב נמשך באמת, נגיד, עונג מכוס מיץ תפוחים. שמעתי שיחה פה, קרן ואני מזכירות את רוב ברבה, הרבה כאן. הוא אדם יקר, מורה אהוב, הוא מאוד מאוד חולה. לא מלמד, אפשר להקשיב לשיחות שלו, ושמעתי לא מזמן דוגמה נורא יפה שהוא נתן, פשוט סיפר על כך שיש סוג של סוג מכחד, כן, של דגים, אחד מה-endangered species, ואני לא זוכרת בדיוק את הדוגמה, אם הוא שמע את הרעיון או סיפרו לו שמישהו אחר שמע את הרעיון או שהיה רעיון כזה עם אישה שאכלה את הדג הזה, כן? שהוא שייך לזן הנכחד. אוקיי? והמראיין שאל אותה ככה, אבל למה אכלת? למה אכלת? הרי זה זן, זה דג מזן נכחד. למה אכלת את זה? אז היא אמרה לו, because it tastes good. כאילו, ברור, מה הבעיה? זה טעים. אם אנחנו רגע עוצרים, עזבו את השיפוטיות, זה תכף נגיע לשיפוטיות. אבל רק רגע להסתכל על הדבר הזה, כי כולנו מכירים את זה, זה לא צריך להיות זן נכחד של דג שנאכל. אבל כל מיני דברים שאנחנו עושים כי בא לנו עליהם, ולא אכפת לנו שום דבר אחר, ויש לנו סיפור כזה, פאנצ'ה כזאת, שהנה, זה יהיה כל כך נהדר, כל כך נפלא. ואז אם אנחנו רגע מפרקים את זה, כמה זמן נמשכת ארוחה? אוקיי? ארוחת דגים הכי מפוארת. שעתיים. בתוך השעתיים האלה, יושבים וזה, וחברים, עניינים, ומדברים וזה, ועושים, לא יודעת, מה שעושים בארוחת דגים, לא אוכל דגים, אין לי מושג, נגיד. אבל, אוקיי, ואז הביס הזה של הדג מה-endangered species, אוקיי, הוא נכנס לפה, כמה זמן נמשך הטעם שלו? לפני שהמחשבה באה, אוי, אתה יכול למלא לי בבקשה את הכוס? או, מה אמרת? לא שמעתי. שנייה אחר כך אנחנו כבר, החיים גונבים אותנו למשהו אחר, ואז אולי עוד פעם נובחים בטעם, אולי עוד ביס, אבל זה כל כך, כל כך, כל כך רגעי. כן? זה כל כך לא כוחות מול הדבר הזה עצמו. ואנחנו יכולים ללכת ימים שלמים, חיים שלמים, עם הפפנצ'ה הזאת של הטנה-based פפנצ'ה. קרייבינג הנורא חזק הזה למשהו שלא קיים עכשיו, אנחנו רוצים אותו. הרעב התמידי הזה. פפנצ'ה מסוג שני, פפנצ'ה מסוג שני, היא פפנצ'ה, מה שנקרא, דיטי פפנצ'ה. פפנצ'ה שהיא מבוססת השקפה. דיטי בפאלי זה view. פפנצ'ה שהיא מבוססת השקפה, ואנחנו כולנו מכירים ומכירות את הצורך העצום הזה. להיות צודקים. להיות צודקות. שיש לנו איזושהי השקפה מאוד חזקה, ואנחנו כולנו מחזיקים בהשקפה הזאת. זה מאוד מאוד חזק, כי זה, כי יש שם הזדהות איתנו. זה מי שאנחנו, אני זה מה שאני מאמין בו, וזאת העמדה הפוליטית שלי, וזה מי שאני בעולם, או whatever it is. וזה יכול להיות מהמקומות הכי טובים. אבל ברגע שאנחנו מזדהים שם מאוד מאוד חזק, יש הזדהות עם ה-view, עם, ה- העמדה הזאת, עם הדעה, עם הרעיון, אנחנו מאבדים שם משהו, בו זמנית, בית ובעונה אחת. בפנצ'ה מסוג נוסף מבוססת בכלל על ההפך, על ה-aversion, על הדחייה, נקרא דוסה, דוסה בפנצ'ה, בפאלי. זה לא המסטל, הדוסה. דוסה אחרת, זה המקום הזה של העוינות, של התינה. זה, וואו, זה תלוי איזה טיפוסים אנחנו. יש אנשים שיש להם נטייה יותר לפפנצ'ה שקשורה להנאות החושים. אנחנו יכולים להעביר חיים שלמים בהתענגות על משהו שלא נמצא כאן בכלל. אבל היינו רוצים שהוא יהיה, או אנחנו מדמיינים. וטיפוס אחר לגמרי, מערך אצלו או אצלה פפנצ'ה הפוכה מזה, שזה הפפנצ'ה של הסלידה. זה יכול להיות שוב חיים שלמים של הדבר הזה, של הגפה, של דחייה. יש את סיפור הזן שמדבר על זה שמישהו החביא אוצר איפשהו בתוך הבית שלו, ואז פתאום שכח איפה הוא החביא אותו, והוא לא מצא אותו. חיפש, חיפש והפך, זה גורר אחר. חבאת אוצר או שכחתם? אז ליתר ביטחון בזמירה, ואוי, איפה שמתי את זה? קיצור, לא מצא, לא מצא, לא מצא, לא מצא. מסתכל ככה עיף עין דרך החלום, וקלט את הבן של השכן. ומשהו בבן של השכן הזה, וואלה, הוא הלך מוזר, הלך מין כזה, כמו גנב. הלך כמו גנב, הוא נראה כמו גנב. הוא דיבר כמו גנב, הוא התנהג כמו גנב. כל היום האיש הזה עקב אחריו. בטוח, בטוח הוא גנב לו את האוצר. מה שקרה, סוף היום, מה קרה? הוא מצא את זה, מתחת לכיור. או איפשהו, הוא מצא את זה. מה קרה לבן של השכן? פתאום הוא הפסיק ללכת כמו גנב. הוא הפסיק לדבר כמו גנב, הוא הפסיק להיראות כמו גנב. מה קורה כאן? במקומות שבהם אנחנו בטוחים כל כך, שמה שאנחנו תופסים ורואים, ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים וקוראים לזה, מרגישים, אני מרגישה שהוא הגנב. אתם יודעים מה ההבדל בין מחשבות ורגשות? טיצ'ים נורא יפה, מה-NVC. הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו אומרים, אבל אני מרגישה שהוא לא בסדר. כאילו שזה רגש. אין רגש כזה שהוא לא בסדר. אוקיי? יש עצב, יש פחד, יש כעס, יש שמחה, יש עליצות, יש וכו' וכו' וכו'. אני מרגישה שאתה לא בסדר, אוקיי? זה לא רגש. צר לי. זאת מחשבה. אני בעצם חושבת שאתה לא בסדר. אני מרגישה שהריטריט הזה הולך לי ממש ממש טוב או לא טוב. זה גם לא רגש. זאת גם מחשבה. ומה מילת הקוד פה? איך יודעים להבדיל בין מחשבות ורגשות? ש. יש לנו ש קטן. כל פעם שאתם שומעים את עצמכם או מישהו אחר אומרים, אני מרגיש ש, זה לא רגיש. זאת מחשבה. למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו נותנים כזאת אוטוריטה. לשניהם בעצם. אבל עוד יותר לרגישות שלנו. וכאילו אנחנו רוצים לחזק משהו בוויו, משהו בעמדה שלנו, אז אנחנו אומרים, אני מרגישה ש... אני חושבת שאני לא מבינה, זה לא רגש. מחשבה, בוא נעבוד עם מחשבות, אוקיי? יש פה מחשבה. Thank you for sharing. יש כל מיני דברים שעושים עם מחשבות. כמה זמן נמשכת מחשבה? מאיפה האוטוריטה שלה? למה היא כל כך מסתווה כאמת או כחשובה? זה בסך הכל איזשהו הבזק שעובר לנו במוח. כמה זמן? רגע. כמה זמן נמשך רגע? כזה. אוקיי? אז לשים לב לפפנצ'ה שמבוססת על העוינות, על המקום הזה של העדיפה. אנחנו יכולים... אוי, זה קורה מלא בריטריטים. אוקיי? יש את ה-VR. לא תכננתי להגיד את זה, אבל אני פשוט אגיד את זה. מה שעה? נשאר פה עד הבוקר. VR זה ייצור של ויפאסנה רומנס. אוקיי? זה קורה הרבה בריטריטים. אנחנו יושבים, פתאום מישהו, מישהי, נכנסים לנו לפריים, משהו בלב הרומנטי שלנו מתחיל to resonate. פתאום האדם הזה נראה לנו כמו בדיוק, בדיוק, בדיוק האדם שחיפשנו כל חיינו. אנחנו יכולים לבלות את כל המדיטציות הבאות בבחירת פאנלים ביחד. יש כאלה דברים, פאנלים. קרמיקה, אוקיי, למקלחת, ומה אני עושה כשנדבר, ונפגש, ווואו. הוא שם את הנעליים שלו בדיוק ליד הנעליים שלי, זה אומר. וואו, זה ידוע. זה ידוע, אז כדי כך שנתנו לזה שם, ונתנו לזה קיצור, וזה חלק מהפופנצ'ה שמבוססת קרייבינג, כאן הבייסט, פופנצ'ה. It's okay, אתם רואים את המיינד שלכם עושה לכם את הדבר הזה, באמת בהרבה חיבה, בהרבה חמלה, תגידו לו, It's fine, זה בסדר, מיינד מדבר באנגלית, שהוא יבין, פשוט. את כמה שאתם יכולים לא לקנות את הפפנצ'ה הזאת. והפפנצ'ה הפוכה, כן? זה נקרא VV, שמכיר באנגלית המילה ויפאסנה וילן, זה הרשע. יש מישהו שלא בא לנו טוב, איך שהוא הולך, איך שהוא מדבר, איך שהשל שהיא לובשת. וואו, ואנחנו יכולים לבלות ריטריט שלם, שוב, במחשבות איומות, באמת, מחייבות לנו, על האדם הזה, שאין לנו מושג מה הוא עבר, אין לנו מושג מי הוא קלוש שבקלושים, אנחנו בטוחים ובטוחות שאנחנו יודעים עליו, מה זה יודעים עליו הכל? כבר חרצנו את דינו מזמן. בשביל זה יש את הסיומים, בשביל זה סוף של ריטריט. בשביל שתי הפופנצ'ות האלה. וזה כמו בדרך כלל סיכה בבלון, צר לי. גם הפופנצ'ה הכיפית וגם הפופנצ'ה הלא כיפית, שתיהן מובילות לסבל. אנחנו מסיימים את הריטריט וסוף סוף ניגשים לדבר עם האדם הזה. טוב, אני לא אחרב לכם, אתם תבדקו לבד. יש סוג רביעי של פופנצ'ה, שנקרא ביה פופנצ'ה, fear-based פופנצ'ה, B-H-A-Y-A, ביה, שזה הפחד. זה פופנצ'ה שהיא מבוססת על פחד. זה יכול להתחיל ממשהו קטן, שאנחנו נבהלים בגללו. וואו, אולי לא ישנו טוב בלילה. זה קורה המון פעמים בריטריטים של לילה ראשון, רוב האנשים לא ישנים טוב. אולי שכחנו את זה, אולי אנחנו לא יודעים את זה בכלל. ואנחנו יכולים לבלות את כל היום שלאחריו, שזה היום, בסוג של חשש וחרדה ופחד מפני מה הולך להיות בלילה הבא. נוחרים לי, לא נוחרים לי, אני נוחר, אני לא נוחר, מה יהיה אם אני לא ישן, אז למחרת וזה, וכל הריטריט ילך לי ובאתי, ועד שמצאתי את הזמן לבוא לריטריט, והנה, וואו, ומה מניע את כל הסיפור הזה? הרגש של הפחד. יש רגע של פחד עם מלא 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 מחשבות. אוקיי? זה תמיד בא ביחד. אגב, גם עם תחושה פיזית. אז תשימו לב למקום הזה, הוא נורא טריקי, באמת. תכלס, בואו נודע על האמת, רוב הפוליטיקאים משתמשים בו חופשי עלינו. רק מספיק טיפה איום שממשלה של מישהו נופלת בלי שמות, וכבר האיום האיראני נמצא בכל מקום. בארצות הברית לפני בחירות, אגב זה פפנצ'ה אחרת, מדברים על כסף. מתישהו, קצת לפני סוף הבחירות, כולם מתחילים לדבר על כסף. כל הפוליטיקאים מתחילים לדבר במילה אחת. סיסמאות כאלה של... שימו לב. אבל אצלנו, עדיין, אנחנו בפפנצ'ה הזאת. ומה זה לא צריך הרבה בשביל להפחיד את כולם. תשימו לב, לפני כל חג, ממש, אני כבר שנים עוקבת אחרי זה, זה פשוט פנטסטי. לפני כל חג יש אזהרות טרור לסיני. אתם יודעים כמה שנים לא היה פיגוע בסיני? באמת. לא שזה, כן, לא הבטחה לכלום, ובאמת, אבל תראו מה קורה בירושלים. תראו מה קורה כל הזמן. כל הזמן סביבנו. סיני, אחד המקומות היותר שקטים. וכל פעם לפני חג, כאילו יש אפילו מין איזה ציפייה כזו, נו שזה כבר יקרה וכבר... אבל זה לא קורה. לא באמת שאנחנו רוצים שזה יקרה, אבל המתח הזה של... מישהו פה יודע על מה הוא מדבר? לפני כל חג הזרת מסע כזאת? זה בטח אמיתי. והפפנצ'ה האחרונה, עוד פעם, זה כדי לחשוף את המנגנונים שמפעילים אותם. כן? זה לא בשביל להצביע, להפנות אצבע מאשימה לאף אחד. כן? זה לא הסיפור כאן. הסיפור הוא לחסן את עצמנו, כן? מול שטיפות מוח של אחרים ושלנו, שהן השטיפות מוח הכי הכי קשות. מי שנוסע לסיני, כן, קחו אחריות, אבל שימו לב, שימו לב, כן, על מה מדובר, מה מניע פה את התפיסה שלכם. והפפנצ'ה מהסוג האחרון היא נקראת באנגלית קונסיט, כן, המנה, מנה בפאלי, זה מתרגם את זה, היהירות הזאת, נגיד, ה-self-based, שזה בעצם אפשר להגיד, החוט האחרון שנשאר לפני שכולנו משתחרר ונהפוך להיות בודות. וכולנו יש את המקום הזה שהוא נורא נורא מבוסס, אני, אנחנו נורא מאמינים בו ומאמינות בו. אנחנו מחר נדבר על זה ממש ככה, יותר בפירוט, בסוטרה חדשה שנקרא, ואולי גם בערב נראה, וזה זה גם חלק מהתפיסה הלא נכונה, וזה יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות שקשורים לסלף. זה מי שאני בטוחה שאני, כן? אנחנו מזהים את עצמנו לפי איזושהי התנהגות, נגיד, שלנו, מסוימת, או מזדהים עם, עם, לא יודעת מה, צורה גופנית, עם הגוף הזה. אנחנו יכולים להזדהות עם הגוף הזה, אם הוא ארוך או קצר, או רחב, או צר, או צבע כזה, או צבע אחר, או... כל מיני תווי פנים, אנחנו מזדהים ממש לגמרי. וזה רק ברמה הפיזית, ברמה המנטלית, ברמה הרגשית. אנחנו מאוד מאוד מזוהים עם התנועות האלה, ואנחנו שוכחות ושוכחים שהביטוי של מה שאנחנו עכשיו זה, זה כל הדברים שעיצבו אותנו להגיע לזה עד כה. קופצים ותופסים שם בעלות ואומרים, זה מי שאני, אנחנו נכנס לזה... ביתר פירוט מחר, כמו שאמרתי, אבל תשימו לב, כשאתם שמים לב להתנהגויות שלכם, למה שעובר לכם בתודעה, okay? לא להזדהות עם זה, לא לקחת את זה בעלות, לא להגיד, אוקיי, זה מי שאני, וגם תשימו לב לתדרים הקטנים האלה של, של הסיפור שאתם מספרים לעצמכם על עצמכם. זה יכול להיות סיפור של, למשל, מופיע בסוטרה אחרת, אני פחות מדי. עם כל עולם התוכן הרגשי שקשור לי, אני פחות ממישהו. כולם יודעים לתרגל, כולם מבינים על מה מדובר. אני לא כל כך, זה אני כנראה, אני לא העיפרון הכי מחודד בקלמר הזה. אני, או, הפוך, אני הרבה יותר מי. אני מבין ישר, אני מבין נורא מהר, אני אפילו לא צריך להקשיב, זה בכלל לא מעניין אותי, מדברים שטויות, דדדדדד. עוד סוג של הדבר הזה יכול להיות, אני בדיוק כמו כולם, אני בדיוק בדיוק כמו כולם, שווה לכולם, כולם אותו דבר ואני כמו כולם. כן, זה גם סוג של ראייה לא נכונה, זה איזשהו טוויסט של המקום הזה, אבל שימו לב עד כמה העולם כביכול סובב בחוויה שלנו, סביבנו. חזרתי עכשיו, בסוף שבוע האחרון עבדתי ריטריט בנושא של כאב. אז נושאים החביבים עליי. נושא של עבודה עם כאב, נפשי, פיזי. לימדתי אותו עם בועז עמיחי, חבר יקר. הקים בזמנו את ידידי הדרמה. ובאחת השיחות בועז הזכיר את רמדס. הזכיר לי את זה. זה מורה נורא נורא מצחיק. אמריקאי, שפעם קראו לו דוקטור ריצ'רד אלפרט, הוא היה פסיכולוג מניו יורק, עם המבטא הברוקלינאי הזה, והודו וסמים וכל מיני, יותר נכון, קודם סמים, LSD, אחר כך הודו וכל מיני חוויות כאלה, בקיצור, הפך להיות בבא רמדס, מורה נהדר ושנון, ובועז סיפר על שיר שרמדס שר, והוא שר אותו, אני יכולה לשיר לכם אותו גם. השיר הולך ככה. What about me? What about me? What about me? But what about me? What about me? What about me? זה השיר. ואפשר לראות כמה השיר הזה מתנגן בתוכנו כל הזמן, כל כך. ברגע, אבל מה איתי? אבל מה איתי? אבל מה איתי? הרגע שלי, הזה שלי, הקרית הזה. הסתכלו עליי, דיברו עליי, התייחסו עליי, לא הסתכלו עליי, לא דיברו עליי, לא התייחסו עליי. יישאר לי מספיק אוכל, לא יישאר לי מספיק אוכל. התורנות שלי לקחו לי. What about me? But what about me? כמה עבודה קשה זה לתחזק את האני הזה. כל עולמות התוכן האלה שלי. כל חמשת הפפנצ'ות האלה, אני אזכיר אותן שוב? כן?
צריך. כן, כן,
כן. כן, כן. טוב. יש לנו את הפפנצ'ה שהיא מבוססת craving, השתוקקות. יש לנו את הפפנצ'ה שהיא מבוססת view, השקפה. יש לנו את הפפנצ'ה שהיא מבוססת דחייה, ורסיה. יש לנו את הפפנצ'ה שהיא מבוססת פחד. Okay? ויש לנו את הפפנצ'ה שהיא מבוססת conceit, כן? היוהרה שקשורה לעצמי. Okay? והם כולם ביחסים כל הזמן אחד עם השני. תשים לב. עכשיו, תשימו לב שהתחלתי את השיחה, והתחלתי את השיחה הזאת בזה שדיברתי על החוליה החלשה שאפשר בעצם שם להביא את המיינדפולנס כדי למצוא מפלט. זה אחת השורות מתוך הסוטרה שלנו היום. סוטרה. אחת השורות משם. זאת אומרת, תשומת הלב היא המפלט של התודעה ששטופה בפפנצ'ה. ויש לנו את חמשת הפפנצ'ות האלה כל הזמן, כל הזמן בתוכן. בכל מיני יחסים, בזרימה, באחת מזינת השנייה. אבל רגע אחד של תשומת לב יכול להפסיק את הסיפור הזה. ברגע אחד מספיק ונצבר מספיק מומנטום. וזה נורא חשוב לי להגיד את זה, משום שבדרך כלל זה קורה, זה נורא מעניין איך המיינד עובד, דווקא אצל אנשים שבחיים לא תרגלו, הם יושבים לתרגל מדיטציה והם לא יודעים כלום על מדיטציה, הם יודעים שהם לא עושים את זה טוב. יותר נכון, הם חושבים שהם לא עושים, או הם אומרים, אני מרגיש שאני לא עושה את זה טוב. יש מחשבה, אני לא עושה את זה טוב, יש הזדהות עם המחשבה וכו'. בעצם, כן, רגע אחד של תשומת לב הוא הרבה הרבה יותר חזק מהמון רגעים אחרים של חוסר תשומת לב. Okay? זה לא מספרי. Okay? קורה משהו אחר בתודעה שלנו, זה סוג של הזדקחות. שאנחנו שמים לב רגע אחד, אפילו אם רוב השעה היינו ב-daydreaming, היינו תוך פפנצ'ה כזאת או פפנצ'ה כזאת או פפנצ'ה כזאת, take your pick, יש לנו מלא סוגים עכשיו, אבל פתאום שמנו לב, ואז פתאום שמנו עוד פעם לב. רגע אחד של תשומת לב, מה עושה? הוא מתנה בהירות, הוא מתנה רגע אחר של תשומת לב. אוקיי? הוא כבר מתחיל ליצור את התנאים המטיבים בתודעה שלנו, שהיא כמו סוג של גן. באמת, גן עם מלא פרחים ופירות, ועשבייה וקיפודים, וכל מיני דברים יש בגן הזה. ואנחנו לאט לאט וכל יום בסבלנות. צריכים לעבוד עם הגן הזה שלנו. רגע אחד של תשומת לב עוצר את ה-proliferation. יכול עד כדי כך ממש שנראה בבהירות וכל המנגנון הזה ייצר. כמו שהוא נעצר לנו למשל שיש שוק נורא גדול. אם חס וחלילה קורה משהו שהוא קשה או מכאיב או קיבלנו איזושהי בשורה ו... אנחנו, אם חיינו מספיק זמן, מתישהו נעבור את זה, כן? עוד תודו, זה חלק מהקוריקולום האנושי. ואולי כולם יכולים להיזכר ברגע כזה ששם הכל קפה לרגע. קיבלנו בשורה לא טובה. פתאום הדברים נעצרים, מה שנראה קודם נורא נורא משמעותי וחשוב, ואנחנו בתוך הפפן שפתאום הכל נעצר. ומה עשה את זה? השוק עשה את זה. התפיסה שלנו משתנה שם. האמת היא, האמת הטובה היא שלא צריך לחכות לשוק. אבל כן, we want to rub against our edge. אנחנו כן רוצים קצת לצאת מעבר לאזורי הנוחות שלנו, כדי שנוכל לאתגר את התפיסה הרגילה שלנו, שנשבעת לנו בהן צדקה שזה העולם וזה מי שאנחנו וככה זה ואין מה לעשות. אין מה לעשות, ככה זה, זה החיים. כל מיני תפיסות, הזויות כאלה, כסף לא גודל על עצים, הדברים האלה שמספרים לנו. למשל, תפיסת החוסר. אם אני אתן, זה אומר שיש לי פחות. תפיסה של משק אנרגיה סגור, מול תפיסה של מה שנקרא mother's milk. חלב אם, ככל שנותנים אותו, ככה יש יותר. היא פשוט תפיסה פיזית, אנחנו רואים את השמש זורחת ושוקעת. טוב, אנחנו יודעים שהיא לא זזה, נכון? אנחנו יודעים הרבה יותר מזה, חשפנו את זה קודם. אנחנו, די הזוי, אנחנו מדיפים לא לחשוב על זה, וגם השמש, ראיתם זה יופי, איך ירדה הים? לא ירדה ושום ים, כן? רחוק, למעלה, היא, ואנחנו עוד פעם, לא כוחות, אבל אנחנו מסתכלים ואומרים, זה מה שאני רואה, זה מה שאני חובה, זה מה שאני חושבת, זה מה שאני מרגישה, זה האוטוריטה הסופית, זה כנראה נכון. קצת להתחיל להרער את המקומות האלה, לשים איזשהו סימן שאלה גדול מאחורי, וזה קורה בריטריטים, כי יצאנו מאזורי הנוחות שלנו. הייתי עכשיו בהתראה מאוד קצרה, הזמינו אותי להחליף מורה שחלתה, שהייתה אמורה לצאת עם קבוצה לנפל, ונסעתי במקומה, זה היה ככה ממש מעכשיו לעכשיו, נמדתי וחזרתי, וזה חיזק לי מאוד מאוד, קודם זה היה מקסים, נפל נהדרת, אני ממש ממליצה, אגב, מאוד רק יותר נקי, אבל זה היה כל כך יפה לראות, רוב האנשים שהיו שם, זה היה קבוצה של פסיכולוגים, מהארץ, ורוב האנשים שהיו שם לא היו אנשים שבאו מהתרגול, באו מהלימוד. אבל משהו בא לצאת מהסטינג הרגיל, ולהיות במזרח, במקום שהוא, אוקיי, זה לא הודו, אבל זה עדיין מאתגר, במקום טיסה, מקטמנדו לפוקרה, אוטובוס, 10 שעות, פקקים, אני אסיפור, כל הזמן, המזרח, דברים שאי אפשר לשלוט עליהם. ומה קורה לתודעה שלנו כשאנחנו יוצאים מאזורי הנוחות שלנו? כמה בקלות הרבה הרבה יותר אנחנו מסוגלים להיפתח לעומק של הדברים שהוא נחסם לנו בגלל ההרגלים שלנו, בגלל הדברים שאנחנו רגילים אליהם, אנחנו רגילים להזדהות איתם, לזהות אותם כמי שאנחנו וכעולם. משהו אחר יכול להיחשף לנו במקום כזה, משהו שהוא יותר קרוב, הוא יותר הטבע האמיתי שלנו. עוד? עוזר. מה מצבכם? מה מצב העייפות?
עוד.
יציאו אתכם לחורג. די. קרן, עוד? אני רוצה להזכיר את המשפט של מרקוס אורליוס. עכשיו אפשר לשמוע אותו אחרת. Everything we hear, כולל זה. Everything we hear is an opinion. Ha, מה תעשו עם זה? גם לא האמת. Everything, not a fact. Everything we see is a perception, not the truth. אני חושבת שאחד אחד מהשוקים הכי גדולים שהיו לי זה כשהבנתי, הייתי אצל רמש בלסיקר, שהיה עולה בחיים, היה מורה שלי בבומביי, והיו לו כל מיני תפיסות מאוד מאוד רדיקליות בשבילי אז, על not self, זה שאין בחירה חופשית וכו'. היו שנים שהייתי מתווכחת איתו בלהט, והיה מאוד כיף. עד שהבנתי למה הוא מתכוון, ואז אנשים אחרים התחילו להתווכח איתי בלהט. זה כבר פחות כיף. אבל פתאום קלטתי, ואמרתי לו, רגע, רגע, רגע. בעצם כל מה שאתה אומר, זה לא האמת. זה רק דעה. זה רק רעיון. זה רק עמדה. הוא אומר לי, of course. מה זה האמת? יש דבר כזה האמת? Make no mistake. It's a fresh conditioning. אהה. מה זה אומר על המצב האנושי? מה זה אומר עלינו כבני אדם? לפני שנים היה מין ז'אנר כזה, שהייתי נערה צעירה. היה ז'אנר כזה של ספרים, לבנות עשרה, אני לא זוכרת, אני אשכר לא זוכרת איך קוראים לו, וזה היה סיפורים קצרים כאלה, בטח אתם יודעות על מה אני מדברת, אתם יודעים אולי, קראתם את הספרים של האחיות שלכם, היה ממש לבנות כזה, עם סיפורים קצרים, על בנות בגיל הזה של 12, 13, כל מיני סיפורים אמריקאים כאלה, נו, מי שימצא לי את השם של הספר, bless her, bless him. בקיצור, היה שם סיפור אחד שהולך איתי עד היום, ממש ממש מקסים. וזה היה כל תיאורים כאלה נורא, אתם יודעים, רומנטיים, רומנטיקה של גיל 12 כזאת. וזה היה סיפור על מישהי שהייתה מן הברווזון המכוער כזה בכיתה שלה. והיה לה גשר, והיו לה משקפיים, אני זוכר נכון בסיפור. וכזה, אף אחד לא ממש כזה התעניין בה. והייתה לה חברה שהייתה נורא מוצלחת. מבחינה חברתית. היא הייתה כזאת מקובלת. והחברה הזאת אהבה לעשות דאבל דייטינג. לקחת את החברה הפחות, כן? ממנה, ולצאת, כאילו, עם החבר שלה ועם בן אחר לשדך. כזה, כי ככה, באמריקה של אז, סיפורים אמריקאים, כן? ככה כנראה היה נהוג. ותמיד זו הייתה חוויה כזאת לא טובה בשבילה, וככה. ויום אחד היא ממש עמדה כזה לפני היציאה. מישהי יודעת על מה היא יודעת?
אני
מקראת. אני ואילה, אני מקראת. היא עמדה כזה, הסתכלה במראה וביקשה משאלה מהכוכב. בוא נגיד שיש איזה כוכב שנופל והיא פשוט דמיינה את עצמה כהכי יפה בעולם. כן? פשוט דמיינה את עצמה, עצמה עיניים, וביקשה משאלה להיות הכי 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 יפה בעולם, ופתאום הרגישה את זה, פתאום הרגישה את זה, הרגישה שהיא הכי 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 יפה בעולם, ולא איזה אפילו הסתכל במראה. והיא ככה פשוט הסתובבה ויצאה מהבית, וגס וואט, בפגישה הזאת, במקום שהיא תתנהג תמיד כמו הברווזון המכוער שלי, מאדיר את החברה המקובלת והיפה שלה, היא התנהגה בדיוק כמו שהיא הרגישה. ובהתחלה החברה שלה הייתה קצת בשוק, ואז מהר מאוד התחילה לרדת אליה. כן, זה לא, זה היה כזה, אבל הבחור החדש, פעם ראשונה היא פגשה אותו, נורא התלהב ממנה. אז יש איזה happy end. אין שום דרך אחרת. אבל המקום הזה, המקום הזה שבו התפיסה אפילו דרך הדמיון, כן? יוצרת לנו מציאות אחרת לגמרי. זה גם הכוכב. והכוח שאנחנו נותנות לכוכב, אפרופו, ראיתם את הזיקוקים אותו? זה היה כזה, זה מה שקורה לנו בתודעה. כל כך צבעוני, כל כך יפה, ו... נעלם בשמיים עצומים, נהדרים כאלה. אנחנו אנחנו עומדים מוקסמים מול הפלא הזה, של הפפנצ'ק הזאת, פפנצ'ק הזאת, פפנצ'ק הזאת, פפנצ'ק הזאת, זה נורא יפה, זה נורא... היי, תכף זה נגמר, ומה נשאר? מה נשאר? טוב. נראה לי, אתם יודעים מה? שיר, אחרון. זהו, לסיום. מוזמנים להתרווח, אני לא הולכת לשיר. אני מזמינה אתכם לשבת ממש בנוח ונקרא לכם חלק משיר. בוא נקשיב לזה בלי הפפנצ'ות שלנו גם לצלילים הרחוקים מה הוא אומר ולמה הוא קמע הצליל של החיה השיר נקרא The Silence of the Stars. When Lawrence van der Post one night in the Kalahari Desert told the Bushmen he couldn't hear the stars singing, they didn't believe him. They looked at him half smiling. They examined his face to see whether he was joking or deceiving them, or melt them. Then two of those small men who plant nothing, who have almost nothing to hunt, who live on almost nothing, and with no one but themselves, led him away from the crackling thorn scrub fire and stood with him under the night sky and listened. One of them whispered, "Do you not hear them now?" And Van der Post listened, not wanting to disbelieve, but had to answer, "No." They walked him slowly, like a sick man, to the small dim circle of firelight and told him they were terribly sorry. And he felt even sorrier for himself and blamed his ancestors for the strange loss of hearing, which was his loss now. אז בואו נשב עם המילים האלה, המילים שלהם. איך שאתם מתרווח אל הבית. עוד רגע. אולי נוכל לשמוע את הכוכבים שרים. אולי נוכל להבין משהו אחר, עמוק. מפתיע. זר וגם קרוב. תודה, חברים, על ההקשבה.